הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים. נושא האכילה, רבנו אלימלך מליז'נסק מזהיר לשוב בתשובה קודם האכילה. כך הוא כותב: לפני שנוטל ידיים יאמר תפילת השב של רבנו יונה, אנא השם, חטאתי, אביתי ופשעתי, כזאת וכזאת עשיתי מיום היותי על האדמה עד היום הזה, ואתה נסעני ליבי ונדבה אותי רוחי לשוב אליך באמת ובלב שלם. וכך לומר תפילת השב. רבינו יונה כתב את הספר שלו שערי תשובה בעקבות מעשה שהיו מתנגדים בזמן הרמב״ם. לא הרמב״ם, הוא רבינו יונה היה בינם. יש אומרים שהוא רצה לבקש סליחה מהרמב״ם והוא לא הספיק, אז הוא כתב את ספר שערי תשובה. אז כותב רבינו יונה, לא רק לפני שלומד תורה יעשה תשובה, אלא גם לפני האכילה. לפני לימוד תורה, כתוב בספרים, כדי שאדם לא יפתח את מידת הגאווה שלו על ידי לימוד התורה, כמו שכתוב בתהילים, ולרשע אמר אלוקים עליך לספר חוקי ותישא בריתי עלי פיך. לפני לימוד תורה צריכים לעשות תשובה. אבל למה לפני אכילה? אומר הנועם אלימלך בפרשת בעלותך, האדם מתעלה בעבודת השם, וככל שהוא מתעלה בעבודת השם הוא נעשה רוחני יותר, אז גם היצר הרע נעשה גדול יותר. מישהו גדול מחבר יצרו גדול אימנו, ועץ הרע אומר לאדם שיחת מוסה, הוא אומר לו שהוא לא שווה והוא לא ערכי והוא לא מוסרי, והוא מראה לאדם יותר מדי חסרונות. הוא מחליש את דעתו כשהוא בא לעבוד את הקדוש ברוך הוא, מראה לו לאדם כמה חסרונות יש לו. שרי ככל שאדם מתעלה בעבודת השם, ככה יצר הרע מוצא יותר ויותר חסרונות אצל האדם. שרי ככל שהוא מתעלה יש לו זכוכית מגדלת טובה יותר וחדה יותר כדי לזהות את החסרונות, ואז ככל שהוא גדול יותר הוא חד יותר לזהות חסרונות, ככל שהוא חד לזהות חסרונות הוא פוגע בעצמו יותר, הוא נעשה קשה עם עצמו, ביקורתי עם עצמו, הוא מערר בעצמו יותר ויותר את רגשות האשמם. הוא בא להדליק נרות חנוכה או שמה להתכונן לליל הסדר, היצר הרע פוגע באדם, מסביר לאדם כמה הוא לא שווה, כמה הוא לא יעיל. ולכן בתחילת פרשת ויקל מתחילה התורה, ויקל משה את כל עדת בני ישראל. אחרי יום כיפור הוא מקיל את כולם ואומר להם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם ששת ימים, תעשה מלאכה, והיום השביעי שבת שבתון. מה הכוונה? אלה הדברים. מה הכוונה אלה הדברים? כאשר התורה כותבת ואלה, היא מתכוונת להוסיף על הראשונים, כמו שכתוב ואלה, בנוסף למה שהיה לפני כן, פרשת יתרו, מעמד הר סיני, ואחר כך פרשת משפטים, ואלה המשפטים, להוסיף על פרשת יתרו, שגם המשפטים ואלה המשפטים הם מסיני, כמו פרשת יתרו, מעמד הר סיני. אם כתוב אלה, פסל את הראשונים, כלומר מתחילים עניין חדש. אחרי חטא העגל ויום כיפור הכפרה, ויקל משה למחרת יום הכיפורים, מקיל משה רבינו את עם ישראל ואומר להם, אלה הדברים אשר ציווה השם ששת ימים לעשות מלאכה, וביום השביעי לשבות. לכן משה רבינו מיד אחרי יום כיפור פתח באלה, אחרי שעשו תשובה ביום כיפור, אז לשכוח מעבר, אלה הדברים אשר ציווה השם ששת ימי מלאכה ויום השביעי שביתם. מהמקום הזה להתחבר לשבת. אומר דוד המלך, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. אומר הנועם אלימלך, האמנתי כי אדבר כאשר אני מדבר דברי אמונה בתורה ותפילה, אז בא אל היצר הרע, הוא מראה לי את כל החסרונות, הוא מראה לי כמה שאני עני וחסר, כמה אין לי יתרונות. אז נזכר היצר הרע להראות חסרונות. לכן משה רבינו ירד מן ההר ומצא את בני ישראל אחרי שעשו תשובה על העגל, אחרי יום כיפור. ויקל משה את כל עדת בני ישראל, הזהיר אותם על השבת. למה? כי בשבת אין לחשוב על עבירות. שבת היא בבחינת כל מלאכתך עשויה, אפילו בהיבט הרוחני. אז בהחלט חובה שאדם יעשה תשובה על העבירות שלו, אבל מצד שני אי אפשר שהווידוי יהיה על חשבון השמחה בעבודת השם, אלא הווידוי המטרה שלו לחדד לאדם את העשייה, תפקוד שיהיה יותר שמח בשגרת החיים, אבל לא על חשבון החיים. אומרים בעלי המוסר והחסידות, פעמים שהווידוי עצמו הוא כללה ולא ברכה. מתי זה? כאשר האדם יותר מדי מתעסק בחסרונות. כתוב בתורה פרשת בחוקותיי בעניין הכללות, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. אחר כך כתוב, אף אני אלך אימם בקרי. בקרי בהקשר הזה הכוונה היא לאוצרות, מצוקות וקשיים. והשאלה היא, אם כבר התוודו ועשו תשובה, מה מקום לילך אימם בקרי? אמרו רבותינו שגם זה חלק מהתוכחה. יש זמן שצריך האדם לעשות תשובה או להתוודות, ויש זמן שהוא צריך לקום מהאפר אחרי שהוא עשה תשובה. לקום ולהתחיל לחיות מחדש. זהו, הוא עשה חשבון נפש. כעת הוא צריך לחזור לעצמו, לחזור לתפקוד. אבל מה שהוא יותר מדי מבקר את עצמו, זה גורם לו להיות יותר מדי דבוק ומחובר ועסוק בחסרונות שלו. ומי שיותר מדי עסוק בעבר, אין לו עתיד שאליו אפשר להגיע. העבר הוא טוב ללמוד ממנו, להשתפר, אבל לא להיות מקובעים בו. עוד אומר לנו המלימלך, כשם שהעץ הרע מזכיר את החסרונות והאבונות לפני התורה והתפילה, כך הוא נהפך אחרי התפילה לרומם את לב האדם יותר מדי ולהמציא לו בת קול מעולם הדמיון, ואומר לו, לך אכול לחמך בשמחה, לך אכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. כאשר הוא עושה מצוות, העץ הרע משפיל את האדם, וכשהוא הולך לאכול הוא מרגיש עליהם עצמו, וכך הוא נופל בתאוות האכילה. לכן כתוב, לפני זמן האכילה הוא זמן חשבון נפש, שיתבייש האדם, לא ימלא את נפשו בתאוות יותר מדי. אם יזכור אבונותיו בשעת האכילה, אז תהיה אכילתו כמו קורבן. אז כאשר עוסק האדם בתורה, זה לא הזמן של האדם לצייר עצמו, והפוך, זה הזמן של האדם לרומם את עצמו. לפני שהוא מתעסק בגשמיות, זה הזמן לעשות חשבון נפש כדי לאזן את החומריות, ולא לשב יותר מדי אחרי החומריות. בספר אגרא דקלה, פרשת דברים, כתוב, כשאדם עושה תשובה לפני האכילה, הוא עושה חשבון נפש לפני האכילה, אז הניצוץ הרוחני, הניצוץ הרוחני שבתוך המאכל הוא מתרומם ומתעלם. הסיבה האמיתית מחמתה, היינו אמורים לאכול, כפי שמופיע בשולחן ערוך, סימן הרש למד א', כל כוונותיו יהיו לשם שמיים. אם זכינו שהאכילה תהיה חלק בלתי נפרד מעבודת השם, אז הגענו למקום טוב, כי כל תכליתה היא כדי להעניק כוחות שיאפשרו לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. באגרא דקלה כתב, אתם עוברים בגבול אחריכם בני עיסא, בשעה שאדם עוסק בדברים גשמיים, הוא עושה מעשה שגם גוי עושה אותו. כמובן שאנחנו אוכלים כאשר הם אוכלים טריפה, אבל סוף סוף המעשה עצמו הוא נראה אותו דבר, ולכן ונשמרתם מאוד להיזהר בגבול שמה מאהבה נפולה. מהי אהבה נפולה? אהבה שהיא במקום להיות כלפי הקדוש ברוך הוא בתורה ומצוות, האדם מתעסק באהבה למאכלים, למעלה תאוות, שאחר כך הוא מלא ברגשות אשמם. ישנה דרשה של החתם סופר שבת תשובה. הוא כותב שם, למה כל כך הרבה מצוות קשורות לאכילה הן בשיעור כזית. בפסח מצא סוכות אכילה בסוכה כזית. וגם באכילת איסור, למה הרבה איסורים הם בשיעור כזית? התשובה היא, מאכלים עלולים לאטום את האדם מבחינה רוחנית, כמו שכתוב, ונתמתם בם. אמנם זה כתוב על מאכל אסור שאותם את ליבו של האדם, אבל גם מאכלי יתר, מאכלי יתר מרובים מדי שנאכלים מתוך תאווה, כמו שכתב הרמב"ן, שהאדם עלול להיות נבל ברשות התורה עם מאכלי היתר, היא אותמת ליבו של אדם, ויש אכילה שהיא פותחת ליבו של אדם, כמו מצה או אכילה לשם שמיים, כמו שיצחק לפני שהוא מברך את עשיו ומבקש ממנו שיביא לו אוכל, בעבור תברכך נפשי. אמנה אומרת הגמרא, בנזיר תלוי בכוונה של האדם, כי יש פסוק, ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, פושעים ייכשלו בם. הגמרא אומרת, אחד אוכל קורבן פסח לשם שמיים, והשני אוכל אכילה גסה. הוא אוכל את הקורבן, אבל זו אכילה גסה, הוא כבר שבע מדי ולא יכול לאכול עוד, ואז הוא אוכל את הקורבן, זו אכילה גסה. פושעים ייכשלו בם. המאכל עצמו פעמים מרומם את האדם, ופעמים הוא מפיל את האדם. וכך מצאים בחזל את עניין סגולת הזית. מצד אחד, מי שאוכל יותר מדי זיתים משקח תלמודו. מצד שני, השמן זית, אחרי שקודשים את הזית, הוא מזכיר לאדם תלמודו. הזית משכח את הלימוד של המעד, ושמן זית מחזיר את הלימוד, אותו הפררי עצמו משכיח, והשמן שבו מזכיר. כי הזית הוא סמל המאכל, שיש בו את שני הממדים, מעלה ומוריד. נאמר, לאדם ולחווה לא לאכול מעץ הדעת, ובכל אופן הם כן אכלו. מדוע? למה? יש בחיים מותר, גבולות, חוקים וכללים. אומר בעל צרור המור, ויצב השם אלוקים על האדם לימור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן, ביום אוכלך ממנו מות תמות. רש"י אומר, אף על פי שראה אותם אוכלים משאר פירות, ירבה עליה דברים כדי שתשיבנו ויבוא לדבר באותו העץ. כלומר, יש את העץ שאסור לאכול ממנו, אבל מנסה הנחש שוב ושוב להוביל את האדם לפתוח שיח על הנושא. ותאמר האישה לנחש, מפרי עץ הגן נוכל, מפרי עץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון. אומר רש"י, דחף אותה עד שנגעה בו, אמר לה, כמו שאין מיטה בנגיעה כך אין מוות באכילה. היצא הרע מתוחכם, יודע איך להיאבק כל פעם עוד קצת ועוד קצת, כי יודע אלוקים כי ביום אוכלכם ממנו, נפקחו עיניכם והייתם כאלוקים ידי טוב ורע. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה האיש שלה ויוכל. צרור המור כותב, יש כאן קונפליקט גדול. הקונפליקט מתעורר. מה שרע לא תמיד מכוער, מה שטוב לא תמיד יפה, וזה מבלבל, כי הכל נמצא במשמעויות בתוך הראש שלנו. היא ראתה שהעץ הוא טוב למאכל, אבל האמת היא מראה שהוא ממית, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, יהיה בו שעה מוות. אבל האדם רואה את כל הדברים הפוך, כי טוב העץ למאכל תאווה ולעיניים, מאז ועד היום דברים נוצצים מבלבלים. ויש פה עוד פרט מרתק על חווה, וגם עלינו בני אדם. נמשך המסע ומתן, צעד אחד קדימה, צעד ועוד צעד, התלבטות בין היצר הטוב ליצר הרע. נראה איך הוא מתאר את חווה, בעל הצרור המור, אחרי שהיא נגעה בקליפה, הייתה טובה. כל שכן הפרי, כך היא אמרה, זה המנגנון, זו הדרך. עד הרגעתיות זה קורה לאט, כל פעם קצת. העולם יכול להיות גן עדן אם נכבד את האסור והמותר, אז יתקיים והתהלכתי בתוככם. האדם חייב לדעת לומר לא לפי המשמעות של הדברים, ולא תמיד לפי הנראות של הדברים. וכאשר בני אדם לא ידעו לומר לא בתחילת התהליך, אז הנפילה היא גדולה. ולכן גם תחילת הנפילה של בני ישראל בזמן אסתר, מה היה? נושא האכילה, המשתה, ואפילו שהוא כרצון איש ואיש, הכל קשר למהדרין. אבל תאוות האכילה נראית הגיונית כל כך הומנית, זה ראוי לאכול ונכון לאכול ויפה חוויה קולינרית, מה יותר טוב מהצורך הזה? אבל צרכים מביאים את האדם לנפילות אם הם מגיעים במינון הלא ראוי. ולכן המן ידע שהמשתה יהיה תהליך נכון שבני ישראל יפלו בו, כי המן הוא מגיע מאיסב שקרוי אדום, איסב האדומי. למה אדום? כי ביום הפטירה של אברהם אבינו, מה הוא אמר? הוא ביקש על איתנינה, מן האדום, האדום הזה הוא חושב רק על האוכל. על הצרכים על התאוות, הוא שם דגש על האוכל, לא על המהות, הרי אוכלים עדשים, מדוע? כי האדם אבל, וטוב ללכת אל בית האבל מלכת אל בית המשתה. העדשים עגולים מסמלים את העולם שמסתובב, עולם עגול שחיים ומוות יש בו, וטוב ללכת אל בית האבל לפקוח את העיניים, ללכת אל בית המשתה ולסגור את העיניים על ידי ריבוי האכילה. אבל עשיו מתעסק באכילה ולא במהות ומשמעות החיים. ביום הפטירה של הסבא הגדול, גדול הדור אברהם אבינו, עסוק באכילת האבטנית, כי זו מהות האכילה, תת מענה לצורך שנקרא חיים, אבל להפוך את הצורך לחזות הכל. ולכן בפורים השמחה היא במשתה, לתקן את המשתה של ימי אחשוורוש, לייצר משתה וסעודה לשם שמיים. ישנו מושג שקרוי אכילה רגשית. זו אכילה שנועדה לספק צרכים רגשיים כביכול. היא עשויה להפוך למנגנון התמודדות מרכזי בחיים של האדם, עלול להוביל לכך שבני אדם פונים לאוכל כל פעם שמרגישים עצובים או כועסים, מתח ולחץ, ואז האדם יאכל הרבה בתדירות גבוהה, כי הרגש של האכילה מסיח דעת מרגש המצוקה. אבל לא ניתן להסביע רב רגשי באמצעות האוכל. האוכל הוא לא פתרון לשום בעיה, אלא לבעיית הרעב. חוץ מזה, זו הסחת דעת. האוכל לא פותר בעיות, והפך הוא הנכון, ככל שנאכל יותר נרגיש גרוע יותר, ולכן אין להתעלם מכך שברגע נתון אולי הגלידה תמתיק את ההתמודדות והשוקולד ירומם את המצב הרוח, אבל התחושה המרוממת הזו תחזיק מעמל לזמן קצר. אחר כך נחוש כבדים ועצובים, מתוסכלים, למה נכנענו? אנשים שהתמכרו לאכילה הרגשית מתארים תחושות קשות שמגיעות במצבים קיצוניים, התחושת גועל עצמי של האדם מעצמו. האדם מבטיח לעצמו שזהו, לא יתמסר עוד לאוכל, אבל ההחלטה לא מחזיקה מעמד הרבה זמן, רק עד הפעם הבאה שהוא חווה התמודדות רגשית כלשהי שהוא לא מצליח להכיל, ואז הוא שוב בורח אל האוכל. כוח הרצון לכשעצמו הוא לא חזק מספיק כדי לשנות הרגלי האכילה של האדם, כי השגרה חזקה יותר מכוח הרצון, ואם יש לאדם כוח רצון אבל שגרה סותרת את כוח הרצון, השגרה תנצח את כוח הרצון. למרות שמדובר על רצון עוצמתי, כדי לפתור בעיות לא מספיק הרצון, צריך למצוא כלים בשגרת היום יום, אסטרטגיה, גישה לשגרת היום יום, איך מייצרים שגרה שונה, חיים שונים, התנהלות שונה. לפני שנים רבות התייחס אחד מגדולי ישראל, הרב שלמה גנץ פריץ הצהל, מחבר הקיצור שולחן ערוך, לסוגיית התזונה והרגש, והוא אומר בפסוק בו מצווה התורה לשמוח ברגלים, כתוב בספר דברים ט"ז, ושמחת בחגיך ואז והיית אך שמח. לכאורה למה צריך להדגיש כי על האדם להיות אך שמח והיית אך שמח? איזה איום מרחף על האדם ששמח במועד, שלכן הפסוק אומר ושמחת בחגיך והיית אך שמח, רק שמח. התשובה היא, השמחה הבאה ידי ביטוי בין השאר באמצעות אכילה ושתייה. אבל יש בעיה, אכילה יתרה עלולה לעתים לעורר שמחה בשעת האוכל, אבל צער לאחר מכן, רגשות אשמה לאחר מכן. האדם אוכל אכילה רגשית בשעת האוכל, הוא ייהנה אבל ירגיש תחושה של צער לאחר מכן. בשעת מעשה הוא ירגיש תחושה של פורקן ומתח, כי ברגע הזה האכילה הסיחה דעת מבעיות החיים. אבל לאחר האוכל, אותו אדם מתמלא ברגשות חרטה ותסכול, שערי בתוך תוכו הוא מבין שהוא לא פתר את הקושי הרגשי, אלא רק ברח מאחריות ורצינות. שמחה שכזו, סופה יגון. מזה מבקשת התורה להזהיר את האדם. לכן ושמחת בחגיך, להקפיד שתהיה שמחה אמיתית, שמחה שתוביל להיות ושמחת בחגיך, אבל לאחר מכן והיית אך שמח, כאשר יוכל האדם במידה ראויה. לא יגרר לאכילה שמולידה רגשות אשמה, תסכול וחרטה. לא אכילה רגשית, אלא אכילה מזינה, באווירה שמחה, בשליטה, לא לשם בריחה מרגש שלילי, אלא לשם מענה ראוי ונכון לצורך האדם לאכול, הרעב, גם אם זה ערב לחיקו, אבל בשליטה. והרמב"ם אומר שלא יאכל וימלא ביתנו. גם הרייבד שאמר יאכל, אבל לא יגמור מה שבצלחת, הכוונה היא שיאכל, לא יישאר רעב, אבל יעצור באכילה, לפני שהוא מרגיש סובה שלא יגיע לידי אכילה גסה. כי הסובה מגיע לא מיד, אלא אחרי כמה דקות. שליטה באכילה, שליטה ברגשות, שליטה בחיים. המעוניינים לקבל את שיעורי הבוקר בדיסקים או בדיסקון, כי ניתן לקבל ב-054-8477-627 054-8477-627. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.